קריית שמונה, העיר שהמציאה את עצמה מחדש.
נולדתי וגדלתי בקריית שמונה.
דור שלישי בקריית שמונה.
דור שלישי, לקיבוץ להבות הבשן.
7 שנים בערך החלטנו לחזור.
כשסיימתי את הלימודים בטכניון, בחרתי להגיע לקריית שמונה.
עשינו את ההחלטה של לעבור לגליל.
וחזרנו.
התחושה וההבנה הייתה שצריך לחזור הביתה לקריית שמונה ולעשות דברים משמעותיים.
קריית שמונה הייתה עיר במשבר, בגירעון כלכלי שסבלה מהגירה שלילית ונטישה של צעירים. אבל בשנים האחרונות חבורה של צעירים שנולדו וגדלו באזור החליטו לחזור אליה ולשנות אותה מבפנים. איך משנים עיר בתנאי פתיחה שכאלה? והאם זה בכלל אפשרי לעיר פריפריאלית וחלשה להמציא את עצמה מחדש? בשנים האחרונות המעבדה לעיצוב עירוני מעורבת בעיר קריית שמונה ובהובלתה של פרופסור טלי חתוקה נכתבה תוכנית אסטרטגית לעיר ולאזור. אבל בסדרה הזו אנחנו רוצים לספר לא עלינו אלא עליהם, כי הגענו למקום ונקשרנו לאנשים שאנחנו רואים בהם חלוצים ומנהיגים שמנסים באמת לשנות את עתיד המקום. הסיפור של קריית שמונה לא שונה מערים פריפריאליות אחרות בישראל, ולכן אנחנו רוצים לספר את הסיפור על השינוי שמתחולל שם ואיך בעצם עושים את זה. בסדרה 4 פרקים. בפרק הראשון נשמע מדוע החליטו חבורה של צעירים לחזור הביתה ולהיכנס לרשות המקומית ובאיזה מצב הם מצאו את העיר. בפרק השני נשמע איך יצרו תוכנית אסטרטגית וחזון עירוני ואזורי חדש. בפרק השלישי נבין למה תעשייה, ובעיקר תעשייה יצרנית, היא מרכיב מפתח בפיתוח העוצמה והעצמאות הכלכלית של האזור. ובפרק האחרון נכיר את תעשיית הפודטק, נשמע למה היא כל כך חדשנית וחשובה על העתיד של כולנו, ולמה היא מתפתחת דווקא באזור של קריית שמונה ובגליל המזרחי, בחיבור שבין האקדמיה, התעשייה והחקלאות באזור. זהו סיפור על משמעות, על חלוציות, על יוזמה ועל מקום. סיפור אופטימי על היכולת של אנשים לחולל שינוי במקום ולדמיין עתיד טוב יותר. בפרק הזה נכיר כמה מתוך אותם צעירים ונשמע מדוע החליטו לחזור לקריית שמונה ולהיכנס לתפקידי מפתח ברשות העירונית.
המתנס הראשון במדינת ישראל גם קם כאן בקריית שמונה, וכילד אני גדלתי במתנסים האלה, כל יום הייתי בחוג אחר, ובגיל נוער הזה בתנועות הנוער ומדעצי ומדריך.
זהו אביחי שטרן, ראש עיריית קריית שמונה.
ב-2011 סיימתי את לימודי המשפטים, המתנסים פה היו אז בקריסה, מונה כונס נכסים, תחת פירוק, וכמי שגדל באותם מתנסים, היה לי קשה עם זה, אז אפילו לא תכננו, תכננו בכלל להקים עמותה, קראנו לזה צלע צעירים למה נראינו, שהמטרה הייתה להקים תאגיד עירוני ולהפעיל את המתנסים מחדש. אחרי איזה חצי שנה של מאבק, הצלחנו להוביל החלטת ממשלה, אז ספציפית לקריית שמונה, שבצידה יש 6 מיליון שקלים לחידוש הפעילות עם רשת המתנסים, ואני זוכר את הטלפון משר החינוך אז, שאומר לי, אביחי, כל הכבוד, המאבק שלכם הצליח, יש לכם תקציב לפתיחת המתנסים, ואני ככה בשיא התמימות, אומר לו, אוקיי, אז מתי הכסף עובר אלינו, נתחיל להפעיל את המתנס? הוא אומר לי, לא, אתם התבלבלתם, אתם אחלה חבר'ה, צלע, נחמדים והכל, אבל אני את הכסף מעביר לעירייה, יש מועצת עיר, יש רשות מקומית, שם מנהלים את זה. שם למעשה פעם ראשונה נפל לנו הסימון, שאם אנחנו באמת רוצים להשפיע על איך זה יראה, אנחנו צריכים להיכנס לתוך אותו שולחן של מקבלי החלטות למועצת העיר ולהשפיע, ומפה התגלגלתי לפוליטיקה.
אביחי הוא לא היחיד שזיהה את הרשות המקומית כמקום הנכון להשפיע דרכו ולעצב מחדש את העתיד של העיר. ירדן ארליך, כמו צעירים רבים אחרים, עזב את קריית שמונה אחרי הצבא כדי ללמוד, אבל הרגיש את הצורך לחזור מתוך אהבה למקום ורצון לקחת אחריות ולשנות.
טוב, אז אני ירדן ארליך, בן 37, מנהל אגף תעשייה עסקים ותיירות בעיריית קריית שמונה. דור שלישי בקריית שמונה, נשוי לאלמוג, גם היא דור שלישי פה, אבא ל3. עשיתי תוכנית של צוערים לשירות הציבורי בעברית, והייתי אמור לעבוד במשרדי הממשלה, אז תמיד עניין אותי שלטון מקומי. מתישהו שיצאתי פה מהצפון, אחרי הצבא, אחרי שהייתי פה שנה בעבודה של חינוך הפורמלי, היציאה החוצה הייתה מתוך איזו תחושה של, יש פה משהו טוב, יש פה נוער מצוין, אבל משהו במערכת מסביב לא מתפקד, וזה עיר עם הרבה פוטנציאל, ומאוד מעניין אותי לצאת החוצה, ללמוד מה אפשר לעשות אחרת, כדי לחזור אחר כך לשנות. ושאחד מהאתגרים היה, זה בעצם כאילו לשבור את המעגל הזה של לצאת החוצה ולהצליח לחזור. כאילו שיצאתי, אז אמרו לי, אתה לא תחזור. אז שמחתי, כן, קיבלנו את ההחלטה, ובאנו ממקום של לעשות, כאילו מקום של לשנות, כי ידענו שאנחנו חוזרים למקום שיש בו הרבה פערים.
כשהיית ילד בקריית שמונה, איך, מה חשבת על קריית שמונה?
לא חושב שחשבתי דברים שליליים עד שהגעתי בערך לגיל 16. כאילו זה מקום מאוד מאוד קהילתי, קטן, חם. לכן היינו גם בתקופה יחסית מורכבת, קטיושות וכולי, אבל חיינו בתוך סוג של בועה שהכל טוב ונחמד והרבה ילדים וכל מיני שכבות וסוגים והיה נחמד ובאמת קהילה מאוד מאוד חמה. אני חושב שבגיל 16 זה טיפה התחיל להיסדק, שאתה פעם ראשונה רוצה לצאת למסיבה בקיבוץ ואז אתה מגלה את השער הצהוב ואת הסיפורים של מזרחים אשכנזים, שזה עד היום חי באיזשהו כותר, באיזה דימויים טיפה אחרים, בין קיבוצניקים לעירונים, אבל זה עדיין מבעבע. אני חושב שרק באוניברסיטה, ביציאה החוצה, כאילו לאוניברסיטה העברית, שהתחלתי ללמוד סוציולוגיה וזה, רק אז הבנתי את כל מערכות היחסים, אני פתאום נחשפתי לסיפור האישי שלי, נחשפתי גם הסיפור של סבא וסבתא שלי פה, שהקימו את העיר בשנות, שהגיעו פה ב-51, ועל הסיפור החלוצי שלהם. יש פה הרבה אלמנטים וקולות מושתקים שאתה לא נחשף אליהם בתור מישהו שיגדל בתוך עיר פריפריאלית, עיירת פיתוח בפריפריה, ואתה נלחם בדימויים האלה בגילאים יחסית מאוד מתקדמים, בלי כלים, כאילו, כי אתה לא מצליח להבין. אז שאתה מבין שמשהו במקום הגיאוגרפי שאתה גר, בשם משפחה שלך הוא פחות טוב, ולכן הוא גם סוג של מסננת, וזה ממשיך בגיל 18 שאתה הולך לצבא. אתה פוגש את אנשי המרכז, ואז אתה נחשף לכל מיני עניינים, אתה מהפריפריה, ואתה ככה, ואתה לא פה, ואתה פוגש מוני ילדים, שיש להם איזה און תרבותי קצת יותר עשיר ממך, והולכים לתיאטרון, והיו בחוגים כאלו ואחרים, וכאילו אתה נלחם בזה, ואיפשהו בדימוי שלך, אתה סוג של אנדרדוג, תמידית. אז אתה מנסה לברוח מהמקום שלך, כאילו אתה כל מיני מנסה להיות משהו אחר. גם בבריחה למרכז זה משהו שהרבה מהצעירים בוחרים בו אוטומטית אחרי הצבא, כי הם רוצים להיות תל אביבים ולא מקריית שמונה.
אחת הבעיות הקשות של הפריפריה היא הבריחה של הצעירים אל המרכז. אם כדי לגבש זהות חדשה ולברוח מהמקום שממנו גדלתי, כמו שמתאר ירדן, ואם זה כדי למצוא עבודה או לצורכי לימודים. כל המרואיינים עשו את המסלול הזה, עברו למרכז לתקופה של כעשור, למדו, עבדו והתפתחו, ואז עמדה בפניהם הדילמה אם לחזור הביתה.
התהליך האישי שאני עברתי, גם עם משפחה שלי, עם אשתי, זה היה לבנות את הזהות העצמית שלנו, את התפיסה שלנו, שנחזור, שקודם כל נבוא ממקום של כוח, גם להסתכל על חצי הכוס המלאה, כי יש, אני חושב שבלגדול בקהילה קטנה, בקריית שמונה, אמנם לא, אני לא דובר אנגלית שפתם, ואני לא עשיתי מצגות בגיל 16 ו-17, ולא הייתי במודיעין ב-8200, אבל קיבלתי כל כך הרבה כלים ואינטליגנציה רגשית, שאחר כך בשלבים יותר מבוגרים שלי בחיים, עזרו לי. ואני חושב שאחד מהדברים שהחלטתי, שהחלטנו ביחד לחזור צפון, זה היה מהמקום של, אוקיי, יש פה פוטנציאל, אנחנו דור שלישי, אנחנו כבר לא חיים את השסעים של הסבים והסבתות שלנו, ולא את המאבקי זהות של ההורים שלנו, ואנחנו דור חדש, אנחנו חלק מהנרטיב הישראלי. למדנו באקדמיה, היינו באוניברסיטאות, היינו בצבא, אנחנו קצינים, וכאילו אנחנו חוזרים פה ממקום של כוח, ובאים לפה לשנות, לא ממקום של פשרה, כאילו באים לפה בשביל לייצר את התנאים, שאנשים אחרים יחזרו לפה, וגם, שוב פעם, גם התפקחנו, כי חלום התל אביב הוא לא כזה ורוד שאתה חי שם כמה שנים טובות.
אופיר יחזקאלי, סגן וממלא מקום ראש העיר, חזר גם הוא כדי לסייע לצעירים במקום.
כן, בעצם חזרתי ולשמחתי יצא לי להקים את מרכז הצעירים בקריית שמונה, שזה גוף שמתעסק בגילאי 18 עד 40, ולעזור לחיילים, חיילים משוחררים, סטודנטים.
עם החזרה שלהם לעיר, הם רצו לחולל הרבה מאוד שינויים, אבל השאלה שעמדה בבסיס, השאלה המרכזית, היא איך לייצר עתיד, תעסוקה ודימוי אחר עבור הצעירים שגדלים במקום. מבחינת ניסן זאבי, צעיר נוסף שגדל באזור וחזר אליו, התשובה לכך היא ברורה. השינוי טמון בתעסוקה. יצירת מקומות עבודה איכותיים הם הדבר היחיד שיגרום לצעירים להישאר באזור. כיום הוא מנהל את מרגלית סטארט-אפ ניישן בגליל. עוד נכיר אותם בהמשך.
המון שנים הנחיתו תוכניות על הפריפריה. בום, מפעל לייצור טקסטיל. זה יותר לא, זה לא קורה. כי האזור פשוט מבין, האנשים עצמם מבינים, זה לא ימשוך חזרה את ה, אנחנו המטרה שלנו בסוף כל העבודה שלנו, וגם חלק מהחזון של הראל, שאותו אנחנו מיישמים פה הלכה למעשה, בסוף לייצר מקומות עבודה איכותיים, כי זה הדרך היחידה להחזיר את הצעירים לגליל. זהו, זה ככה פשוט. שלא יספרו על שירותי רפואה ותרבות, יש פה הכל מהכל. אני יכול לתת לך פה 4 מסעדות שף, מופעי תרבות ושירותי בריאות, נכון שהם אולי בדברים מסוימים אנחנו בחיסרון מאוד מאוד גדול מול המרכז, אבל בסוף שאת מתרגמת את זה בין אישה שקורעת ללדת בישעיהו, עד שהיא מגיעה לאיכילוב לוקח לה 45 דקות, וזה מה שלוקח מכפר גלעדי לצפת, 45 דקות. פעם זה הסיפור כל הזמן. וכדי לייצר מקומות עבודה איכותיים, אתה צריך למשוך קודם כל את המעסיקים, את הסקטור הפרטי. ואת זה אתה עושה על ידי יצירת אזור אטרקטיבי מאוד. זה לא להביא מפעל עכשיו, מפעל טנקים חדש לקריית שמונה שייצר 400 משרות. זה לא בעיה, אף אחד לא רוצה את זה אבל.
למה?
כי אף אחד לא יעבוד בזה. את תלכי לעבוד במפעל טנקים? אף אחד מהדור שלנו. אנחנו לא במציאות של הקמת המדינה שכל אחד עובד באיזה עבודה שיש רק להביא לחם הביתה, וזה יהיה עוד יותר חריף בדור המלניאלס, שמבחינתם ערך ההגשמה העצמית חייב להיות טמון בתוך העבודה שלך. ובתוך המציאות הזאת אתה מנסה לבנות את הסביבה שתאפשר לחברות אטרקטיביות להיות פה, וכאשר יהיה פה מסה מספיק קריטית של חברות אטרקטיביות שמייצרות מספיק מקומות עבודה, אני חושב שזה יחלחל, אבל זה תהליך ארוך.
אז עם החזרה שלהם ושל צעירים נוספים כמותם, שחזרו לקריית שמונה עם ידע מקצועי ומיומנות ומחויבות אמיתית למקום, הם נכנסו כל אחד לתפקיד אחר ברשות העירונית. חלקם לתפקידים פוליטיים ואחרים לתפקידים מקצועיים. אבל הכניסה לתוך המערכת של הרשות העירונית, ובמיוחד כזו שנמצאת במצב של גרעון, לא הייתה פשוטה וחשפה בפניהם קשיים רבים.
נכנסתי לתוך עירייה שהייתה בתוכנית עברה כמעט 2 עשורים. תמיד אני אומר שאם זה היה עסק פרטי, פלאפל, היו סוגרים את זה מזמן, כי זה אין לזה שום הצדקה כלכלית, אבל הייתה פה התיישבות והיה פה גוף ניהולי, שפשוט מכוח הנסיבות, אגב, חלק מהנסיבות גם נכפו עליה, מגל 40 שנה של קטיושות, ותקציבים שנשפחו פה, והרבה עובדים שעבדו פה ויצאו לפנסיות, שהעירייה לא מצליחה להתרומם, היא קורסת כלכלית כל שנה. ולמעשה שאני נכנסתי, זה היה אחרי כמעט 20 שנה, שכל מה שמשרד הפנים והעירייה עשתה במשך 20 שנה, זה היה לדלל את הכוח אדם.
אז בעצם מה, הייתה פה ועדה קרואה?
לא הייתה ועדה קרואה, היה פה חשבת מלווה, חשבת מלווה, עד היום יש חשבת מלווה, אבל כל המדיניות של המדינה במשך 20 שנה האחרונות, יותר מ-20 שנה, זה היה צמצום והפחתה. והחלק הכי קל לעשות את זה, זה דווקא בכוח אדם, בהון האנושי. אז כל מי שהוא היה יקר וצעיר ועם צפי פנסיה גבוה, אז הפרישו אותו. לרוב זה היה אנשים יותר מהתחומים המקצועיים. כשאני חזרתי, אז חזרתי עם תקן תוספתי מתוכנית יחסית ייחודית, וכאילו גם בחרתי באיזה תפקיד, ונכנסתי לתוך תחום של תכנון אסטרטגי. שזה מצחיק, כי היינו בהבראה כמעט 2 עשורים, אבל לא היה אף אחד שחשב כמה צעדים קדימה. כל מה שהעירייה התעסקה באותה שלב זה היה כיבוי שריפות. אז למעשה כבר בשלב הראשוני שלי די הבנתי שכאילו אין פה בכלל אסטרטגיה, יש כרגע כיבוי שריפות, אבל באתי ואמרתי אוקיי, עדיין אפשר לשנות ועדיין אפשר לעשות דברים אחרת.
אינה בורשטיין זיתוני, סגנית מהנדסת העיר, מסבירה מה המשמעות של קיצוץ בכוח אדם ברשות העירונית, וכיצד זה משפיע על כל התכנון של העיר. כאשר היא נכנסה לעיריית קריית שמונה, לא הייתה בכלל מחלקת תכנון. אז בעצם אמרת שאת כבר 6 שנים בעירייה, את יכולה קצת לספר מה היה כשנכנס לתפקיד?
למעשה הגעתי למציאות מאוד מורכבת, מציאות שבה יש מאמצים תכנוניים, מאוד מאוד מסיביים על העיר, אבל ללא יכולת של העיר לנהל אותם. משרד השיכון קידם פה תוכניות גדולות, רשות קרקעי ישראל קידמה פה תוכניות מאוד גדולות, תוכנית מיתר חדשה שהתאשרה, אבל למעשה לא הייתה מחלקת תכנון בעיר, הייתה מחלקה קטנה של תכנון אסטרטגי, אבל למעשה לא היה את כל תחום התכנון.
איך זה יכול להיות בעצם שלא היה לעיר מחלקת תכנון? זה דבר שהוא קורה או שהוא נדיר או שיש עוד ערים ש...
זה דבר שלצערי אנחנו רואים ברשויות חלשות שעוברות תהליכי הבראה וקיצוצים, ותמיד מחלקות אסטרטגיות זה מקומות שקל לקצץ בהם. לא היה כאן תקן, לא היה תקן של בודק טבעות, לא היה כאן תקן של אדריכל עיר, לא היה פה שום דבר מתחום התכנון. זה בעצם מחלקה שהקמתי כאן בתקופה הזאת, והיום היא מונה כבר, אני מנהלת את המחלקה, היום היא מונה כבר 3 עובדות מצוינות.
ואת יכולה להגיד מה המשמעות של זה בפועל? מה זה אומר? איך זה משפיע על עיר, זה שאין לה מחלקת תכנון?
היעדר של מחלקת תכנון חזקה בעיר, בעצם מייצר מצב שמושכים את העיר לכל מיני כיוונים, בלי איזשהו חוט מקשר, בלי עמוד שדרה, ומייצרים מהלכים שמחלישים את העיר ופוגעים בתכנונית. אנחנו רואים לאורך ההיסטוריה של העיר איך היא הוקמה שכונה אחרי שכונה אחרי שכונה, מבלי איזשהו מבט כלכלי, מבלי מבט שמסתכל על צמיחה והתפתחות עירונית, גם בהיבטים של צמיחה כלכלית.
אז כמו שהם הבינו, דווקא עיר בגרעון, כלומר עיר נכשלת מבחינה כלכלית, עם הגירה שלילית, עם מחסור במשאבים, אין אנשי מקצוע שהשקיעו בתכנון, באסטרטגיה העתידית, בלחשוב על איך להוביל את העיר לצמיחה כלכלית, ולכן כשהחבורה הצעירה נכנסה לרשות העירונית, הם היו צריכים לגבש אסטרטגיה וחזון ברור לשינוי שהם מייחלים לו. מה היית אומר החזון והשינוי כיוון שאתם מכוונים אליו?
אם עד היום קריית שמונה לאורך ההיסטוריה, בגלל המצב הביטחוני המורכב, ובגלל שהיא הערך הצפוני במדינת ישראל, והפריפריה של הפריפריה וכו', אז התודעה העירונית היא, בוא נביא כסף מבחוץ, נביא כסף מהמדינה, מהממשלה, יבוא מישהו מבחוץ, יציל אותנו, וככה אנחנו נתנהל. וככה בעצם התנהלו פה בשנים האחרונות. זה אולי היה נכון לפני 20 ומשהו שנים, שצהל היה בלבנון, והיו נופלים פה קטשושות כל רגע, והקשב גם הציבורי וגם הפילנטרופי היה אצלנו. ומה שאולי לא היה נכון, זה לא התעסקו בבנייה של מנועי צמיחה, בבנייה של דברים שאנחנו נייצר הכנסות עצמיות לנו כעיר, וברגע שאנחנו נעשה את זה בעצם, ככל שידעו ויכירו, אני חושב שפה גם באמת השיפטינג צריך להיות ממגזר ממשלתי למגזר פרטי. העירייה הזאת היא במשך כבר 16 שנה עם חשב מלווה, היא בגירעון תמידי. והמציאות הזאת היא, ברגע שאתה בגירעון, אתה כל הזמן בהישרדות, אתה לא יכול לצמוח. ואנחנו צריכים להפסיק את ההישרדות הזאת ולצמוח קדימה.
עם תחילת העבודה על התכנון האסטרטגי, מנועי הצמיחה ויצירת חזון שיאפשר עיר עצמאית וחזקה, הם הבינו שהדבר כרוך לא רק בטיפול בעיר, אלא גם על שינוי יחסי הכוח והחשיבה האזורית. שכן העיר והאזור צריכים לצמוח ביחד, וקריית שמונה צריכה לשנות את המעמד והתפקיד שלה באזור.
האזור גם עובר סוג של שינוי, כי קריית שמונה לאורך השנים היו מאבקים לא פשוטים בין הקיבוצים לבין קריית שמונה, על משאבי קרקע, לצערי המאבקים עדיין האלה לא הסתיימו, אבל אנחנו, מה שאנחנו באים ואומרים, אנחנו אומרים שני דברים. אחד, האזור חייב להבין שבלי קריית שמונה חזקה, הוא לא יכול להתקדם כאזור. כל הזמן מדברים על שותפות, נכון, צריכה להיות שותפות, אבל בתוך השותפות הזאת, קריית שמונה חייבת להיות חזקה, כי היא הקטר שמוביל את אזור אצבע הגליל. עד שהיא לא תהיה חזקה, זה שיהיה עוד הרחבה בקיבוץ, או עוד מפעל בקיבוץ, או אנשים יחיו טוב בקיבוצים, זה, ואגב, מי שיחיה בעיקר את הקיבוצים בשנים האחרונות, זה תושבי קריית שמונה. חבר'ה מקריית שמונה, זוגות צעירים, מעמד בינוני, שעברו להרחבות בקיבוצים, בנו בתים, ובמקום להישאר בעיר, הם עברו לכפר. כאילו, האתגר התכנוני באמת הוא סביב הסיפור הזה. מה קריית שמונה? היא מרחב כפרי? היא עירונית? היא אורבנית? מה עד בדיוק קריית שמונה? ואני חושב שאנחנו סוג של שילוב מצד אחד, אבל לא לפחד גם מלייצר את המוצר העירוני יותר, בעיקר במרכז עריר, לדוגמה, כדי למשוך צעירים, למשוך אוכלוסייה, וזה בהחלט יכול להיות הכיוון. אז במובן הזה, אני חושב שהיום מול הקיבוצים, אנחנו עדיין במול מועצה אזורית גליל עליון שאנחנו רואים אותם שותפים ואנחנו חייבים לעבוד ביחד ולקדם. אבל זה שאנחנו עובדים ביחד זה לא אומר שלא צריך לתקן ניווטי עבר. כלומר זה לא אומר שלא צריך לעשות ועדת חקר גבולות ולהעביר שטחים היסטוריים לקריית שמונה. אם זה לפיתוח עתידי ואם זה לדוגמה אזור תעשייה דרומי שכאילו אתה נכנס לקריית שמונה, ביג קריית שמונה, אבל הוא יושב במועצה אזורית גליל עליון. אז אנחנו אומרים תמיד, מבחינתנו אנחנו רוצים מצד אחד לשתף פעולה ומצד שני לתקן עיוותי עבר, וברגע שקריית שמונה תהיה מספיק חזקה לעמוד בפני עצמה, בלי תמיכות ממשלתיות, עם הכנסות עצמיות, עם תכנון אסטרטגי, עם יזמים שמגיעים, אז הדברים האלה הולכים ומתקדמים והיא תדע גם להוביל את האזור בצורה נכונה יותר.
תראי, היחסים קודם כל ברמה האישית הם לא משפיעים, כן, אני שום דבר אישי ואנחנו לא נגד אף אחד, ואין לי, אנחנו שכנים, בטוב וברע, אנחנו יכולים להיות שכנים טובים, ואנחנו יכולים להיות שכנים שנלחמים כל היום. אני לא נגד אף אחד. אני בעד קריית שמונה, בסוף זה התפקיד שלנו. ההיסטוריה יצרה את זה ככה, שההתיישבות הראשונה במדינת ישראל הייתה התיישבות קיבוצית חקלאית. אבל מה לעשות? אנחנו היום ב-2021, ואנחנו כבר לא עוסקים בחקלאות כמו שעסקנו בקום המדינה. והגידול של אותם ערים בהכרח יבוא על חשבון אותם שטחים חקלאיים. אין לנו שטח אחר לגדול. אם העיר צריכה להיות המרכז, אז זה הרעיון, שגם קיבוץ כזה או מושב כזה, בסופו של דבר מגיעים לעיר בשביל הקופת חולים והבנק. ואם אנחנו רוצים שהעיר תהיה באמת המרכז, אז אנחנו צריכים לתת את האפשרות להיות מרכזית ולגדול, ובעיקר באותם תחומי מסחר ותעשייה, פחות מגורים, כן? הרי אנחנו לא מדברים על איפה בן אדם יגור. אם בן אדם חפש את המרחבים מחר בבוקר וצמוד קרקע, אז כנראה שהוא יצטרך ללכת לגור בקיבוץ. אבל לחיים האורבניים ולמרכז העסקים, המרכז העסקי, אי אפשר להוציא את זה מהעיר, זה בעיר. ואנחנו חייבים לחזק את העיר הזו לטובת כולם. ובסוף אנחנו תלויים אחד בשני, או שנהיה תלויים אחד ליד השני. אין לנו הרבה ברירות.
כל עוד התודעה היא, והמסר שהילדים שלנו מקבלים, זה מה שנקרא, אנחנו פה בפריפריה, מסכנים, נתקעים, ויבוא מישהו ויציל אותנו וזה, אז אנשים ילכו. אבל אם המסר הוא שאנחנו באזור הכי יפה בארץ, באמת, הכי יפה בארץ, עם איכות חיים מטורפת, עם נחלים, עם מים, עם אוויר, עם נוף לחרמון, עם באמת מקום מדהים, עם קהילה חמה ואוהבת ומסורה. אז עכשיו, מתוך כל החוזקות האלה, להסתכל מה החוזקות המשמעותיות שלנו בעיר ובאזור, ולקחת את הסיפור הזה של החיבור בין מזון, תזונה, ביוטכנולוגיה, חקלאות ו... מהפכה מטורפת שקורית בתחום הזה, ולקחת את זה בעצם לשלב הבא, ודברים מתחילים לזוז. זהו, ואני רואה את הדברים קורים.
האתגר הראשון שלנו בעצם היה איך אחרי מעל עשור של שקט בעצם, מאז היציאה מלבנון, שכבר אין פה יותר נפילות טילים ואנחנו כבר לא באותה מציאות ביטחונית. איך אנחנו מתחילים לספר סיפור חדש?
אז איך באמת מספרים סיפור חדש במקום שכל כך התקבע? ומהו אותו סיפור חדש? ההתעוררות בקריית שמונה מצטרפת לתהליכים נוספים שקורים באזור. כוחות חדשים שהגיעו, יוזמות אזוריות מהמגזר הפרטי, העסקי, הפילנטרופי והאקדמי. ביחד, אותם כוחות מובילים שינוי בעיר ובאזור. אז מי הם השחקנים השונים ואיך התהווה החזון המשותף ושיתופי הפעולה? כל זאת ועוד בפרק הבא. רוצה לידך לאח, אני צריך מישהי שהיא שונה, נה 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 נה, שהיא כולה שכונה, נה נה. הסדרה קריית שמונה, העיר שהמציאה את עצמה מחדש, מופקת על ידי אורבנולוגיה, כתב העת של המעבדה לעיצוב עירוני באוניברסיטת תל אביב. עורכת הדס צור, עורך סאונד ניר לייס. את הפרק הזה ופרקים נוספים וסדרות פודקאסט נוספות אפשר לשמוע באתר שלנו אורבנולוגיה, בספוטיפיי או בסאונד קלאוד.